לרדת מארבע דקות. ככה שנים, אף אחד לא הצליח לעשות לעבור את מחסום ארבע דקות. אני אגיד לכם מי? רוג'ר בניס.
מתי
אתה בן? יפה, כן. 50 ומשהו. אז הוא היה הראשון שהצליח, שנה אחת הוא הצליח, הוא אמר לא האמנתי, חשבתי שאני מת, והוא בעצם שבר את מחסום ארבע דקות, שנה אחר כך 37 אנשים כבר עברו את מחסום ארבע דקות. מה קרה את כל זה? ברגע שחסמת את משבר האמונה, את משבר זה לא אפשרי, אז היעדים יגיעו למצב שתוכל לממש אותם בעזרת השם על
כולם. שלום לכולם. ראשית, ביקש אני דני אורנבורג, הוא אמר לי לפני כמה זמן אם אני מוכן להעביר, אמרתי, אמר לי, מעבירים פה בדרך כלל פעם בחודש, שבת מברכים, אמר לי בנושא של מידות. קצת נדלקה לי ככה איזושהי נורה, כי אנחנו רגילים להעביר הרבה שיעורים, בדרך כלל שיעורי גמרא, שיעורי הלכה, תנ"ך, פרשת שבוע, אמונה. שיעור של מידות הוא שיעור מורכב במיוחד. למה הוא מורכב במיוחד? כי עבודת המידות היא עבודה קשה מאוד, מאוד מאוד. אז אני מעריך אבל שהבקשה היא על רקע של אורי שלומאי, שאני לא יודע אם הכרתי אותו באופן אישי, מן הסתם אולי בפנים כן, אבל אם הוא זוכה שבביתו ככה מתכנסים פעם בחודש כל כך הרבה אנשים וקירות הבית סופגים לימוד תורה כל כך טהור, אז זה כבר הדברים עולים לעילוי נשמתו בצורה אדירה, והבית סופג. תדעו לכם, זה סוד גדול. כל בית שיש בו תורה, יש בו מנגנוני הגנה מדהימים לפעמים. אם מזוזה קטנה שומרת, שומר דלתות ישראל, אז בית שזוכה לשיעור תורה, ללימוד בחבורה או משהו כזה, זה דבר עצום. אנחנו בכל אופן ניגע כן בנושא הזה של מידות. אחרי שהוא אמר לי, אז אמרתי, בסדר, בוא נתמודד עם עולם המידות. אבל כדי שהדברים לא יהיו באוויר, אני כן רוצה, אני לא יודע אם יש כאן מספיק דפים, אז ברשותכם תעבירו דפים, לגוע ב2-3 מקורות, ממקורות אולי פחות מוכרים ורגילים בעבודת המידות, מקורות מעניינים מאוד, כשלעצמם, ואני אתן לזה הקדמה. ההקדמה של המקורות הללו הם מספר שכתב האדמו"ר מפיאסצנה. אולי הוא מוכר בתור בעל לספר אש קודש או כל מיני ספרים מיוחדים. היה גאון בפסיכולוגיה של הנפש. גאון. הלוואי ובמערכות האקדמיה היו מתקרבים לחלק או חלקיק אפילו קטן מהבנת הנפש של האדמו"ר מפיאסצנה. הספר שהזכרתי את שמו אש קודש הוא ספר שהוא כתב אותו בתוך השואה, והוא נמצא בדרך פלאית, ניסית, לאחר השואה, בתוך כדי חרס, בתוך אחד הבקתות, קבור באדמה, ואז הוציאו אותו לאחריו, נתנו לו אפשרות לצאת מהשואה עם סרטיפיקט מסוים, הוא לא היה מוכן לעזוב את קהל שומעיו, והספרים שלו הם ספרים שעוסקים לא רק בשאלה מה היהודי אמור לעשות. הוא כותב הרבה לאברכים, לבני תורה, אז צריך ללמוד תורה. מצד שני, יש קשיים. עם ישראל פתאום נוחת עליו עכשיו מתן תורה. קשה לו. זכרנו את הדגה שאכלנו במצרים חינם, חינם מן המצוות, לא מחייבים אותנו. היום לנער שלומד תורה, יש קשיים מטורפים. אז לא רק בשאלה מה צריך לעשות. ללמוד תורה, לקיים מצוות, כנס אבל רגע לראשו של האדם שמצווה כרגע באיזושהי מצווה שקשה לו. קחו נער שצריך לשים ציצית והוא לא בדיוק בשיא ההתלהבות, הוא אומר חם לי וזה לא יושב עליי טוב וכו'. כנס רגע לעולם הפנימי של הנפש שלו. קחו אישה שעכשיו מתחתנת, צריכה לשים כיסוי ראש, ואומרים לה את כל זיו פנייך, כמעט כל היופי החיצוני, צריך להכניס לתוך כיסוי ראש, הקושי הוא עצום. וגדולי עולם עסקו בקשיים האלה בתחום הנפשי. והוא עוסק בהדרכות מדהימות. כדי להבין את הדברים, אני חושב שכדאי שנקרא קטע אחד ראשוני. ואולי מתוך הקטע הראשוני נוכל להרחיב, כשמדברים על יעדים, אריאל הבן אמר את הדברים בצורה מקסימה, קודם כל שצריך להציב באופן כללי יעדים. וזה מאוד 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 נכון. אנחנו נקרא קטע ראשוני, אחד, לא יודע כמה זמן נספיק, זה תלוי בכם, תלוי בזמן. ואתם תראו לאט לאט את הסגנון. סגנון הוא סגנון מאוד מעמיק מבחינה נפשית, והוא מאוד פוגע בול. אני חושב שברוב שכבת הגיל שמצויה כאן, הוא נוגע. אני מתחיל בקטע הראשון. הקטעים הללו לקוחים מתוך ספר של אדמור מפיאסצנז, יש לו קונטרסט קטן שנקרא צו וזירוז, מאוד מיוחד. אם רצונך לעבוד את השם ולהעלות את עצמך מעלה, ולא תעמוד בשנת ה-70 לחייך כי ביום הבר מצווה שלך, עשה זאת איפה? בכל שנה עשה לך מטרה. צייר בעצמך התוספת שלי קנה מידה. אם שמך ראובן למשל, איזה ראובן תהיה בשנה הבאה? אני במחילה, אני לא מכיר אם יש כאן מישהו בשם ראובן, אז זה לא מכוון. תמיד לא נעים לי כשאני קורא את הקטע הזה, אז רק... איזה ראובן תהיה בשנה הבאה? קבע לך קנה מידה לשנה הבאה. מעכשיו לעוד שנה. מה היו השגותיו? עבודתו, מידותיו וכל תוכנו. והראובן הדמיוני יהיה לך למידה למדוד את עצמך בו. כמה חסר לך עוד לראובן הדמיוני? האם עבודתך ותיקון מעשיך של יום יום יספיקו להשלים את הראובן של השנה הבאה? ואם הגיע השנה הבאה ומדדת את עצמך ולא הגעת אפילו לקרסולי הראובן של שנה החדשה, יהיה בעיניך שחס ושלום, חלילה וחס, לא הארכת ימים, חס ושלום. למה? כי רק הראובן אשר לפני שנה או אשר לפני 10 שנים חי, ולא הראובן של השנה הזאת. ואז הוא מחדש חידוש עצום, עמוק. ואברהם זקן בא בימין. מה זה בא בימין? אור החיים הקדוש כותב, הוא בא עם כל ימיו. כל יום היה לו יעד של אברהם אחר. אברהם אחד, אברהם שתיים. בסוף ימיו, גיל 180, אברהם אוסף 180 כפול 365 ימים, כולם אברהמים, כל יום כזה. אברהם של היום היה של היום, ולא אברהם של אתמול. הקטע הזה הוא קטע מאוד עוצמתי כשמדברים על יעדים. אני אנסה טיפה להרחיב רגע את היריעה, אולי אחרי זה נחזור לתוך תוכו, לנסות להבין את הראש, לנסות להבין את את המהלך שמתווה לנו האדמור מפיאסצנז, בעל הספרים. הוא כותב ככה, אומר דע לך, ההבדל בין אדם בן 13 לאדם בן 70 בציבור הרחב פעמים רבות הוא ברכוש, בקניינים, במשפחה, שזה כן חיבור לנצח. אבל כל העולם הגשמי החומרי שהוא עוסק בו, וכולנו בצורה כזו או אחרת, גוברים תיכון, ישיבה תיכונית, צבא, ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה, הולכים אחרי זה, קונים מקצוע, מתברגים באיזשהו מקום עבודה, ומשתדלים מאוד להסתדר משפחתית, כלכלית וכולי. ובן אדם מסתכל בגיל 70 לחייו, יוצא כבר לפנסיה, רגע, אז מה עשיתי? מה זאת אומרת מה עשיתי? אני הייתי תפקיד כזה, אחר, הצלחתי להתקדם, קריירה כזו, אחרת, והנה, יש לי כמה נכסים, והנה... אבל שום דבר מהדברים הללו לא הולך איתו, זה ברור. שום דבר גם לא נספר למעלה, כלום, למעט משפחה. סיבה שמשפחה כן, אתה עוסק בנצח. המצווה הראשונה בתורה זה פרו ורבו. אתה עוסק בנצח, ברגע שהקמת משפחה, סיפור המפורסם עם הנביא ישעיהו, כתוב את זה בגמרא, בא למלך חזקיהו, אומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. אומר לו, למה? אני הצלחתי להחזיר את כל עם ישראל בתשובה, אחרי שאבא שלו החטיא אותם ועשה את הרע בעיני השם. הצלחתי לדאוג שמי דן ועד באר שבע כולם לומדים תורה, אין תינוק ותינוקת שלא יודעים לחיות טהרה. אומר לו, ידידי יקר, הכל נחמד, הכל טוב, ואתה התחלת לעשות חשבונות עם הקדוש ברוך הוא. התחתנת? לא, כי, למה לא התחתנת? כי ידעתי ברוח הקודש, והוא היה לו רוח הקודש, שיצאו ממני בנים, שכל מה שעשיתי יהפכו בחזרה. אז אחרי כל המהפכה הזאת, אני הוליד ילד, מנשה, שיהפוך את כל מדינת ישראל דאז, בחזרה לאן שהיא הייתה חוטאת רחוקה מריבונו של עולם, עד כאן. אומר לו הנביא ישעיהו, תקשיבו טוב לנביא. אומר לו, ידידי היקר, אתה מתחשבן מדי. הקדוש ברוך הוא ציווה אותך מצווה? כן, תעשה אותה. התחלת להתחשבן, נפלת בענק. צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, נתן לו הוראה. אבל אז חזקיהו תופס, מבין את הטעות הגדולה שלו, אומר לו, אוקיי, הבנתי. אני הולך עכשיו לעשות תיקון, תן לי את ביתך, אני אתחתן איתה ונוליד ילדים. הבנתי שאני לא צריך לעשות חשבונות שמיים, מה יצא ממני וכו'. אבל הוא אומר לו, אבל נגזרה הגזרה, לא יעזור לך. הוא אומר לו, זה עד כאן. אתה אומנם נביא, אני מכבד אותך מאוד. הכל כתוב בגמרא במסכת שבת. אומר לו, אבל מקובלני בית אבי אבא, שכאשר נגזרה הגזרה על האדם, אל יתייאש מן הרחמים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, ואז הוא נעמד מול הקיר, מתפלל, מתחנן לריבונו של עולם שיסלח וימחל. האריך לו עוד שנים ארוכות, עוד 15 שנים אריכות ימים, והוא התחתן, נולד ממנו מנשה, החזיר את כל עם ישראל תהליך אחורה. זה בהקשר של פרו ורבו, זה היה מצווה מהתורה, זה היה נצח, וכולנו מחויבים בו בצורה כזו או אחרת. אבל רובנו עסוקים במרוץ החיים. תופס אותנו האדמו"ר מפיאסצנה, נותן לנו כמעט איזושהי פצצה מאוד גדולה לחיים, ואומר, רגע, אתה חי עם יעדים? אז מה, ההבדל בינך, בין הבר מצווה לגיל 70, וזה לא משנה אם זה בת מצווה או בר מצווה, לגיל 70 הוא בסך הכל, טוב, אז התפתחתי, גדלתי, נכסים וכו', אז מה השתנית? בוא נאמר שאתה לומד תורה. אז ההבדל הוא שאוספת עוד לימוד תורה, עוד כמה דפים, ואנחנו יודעים שלימוד תורה הולך עם האדם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, אבל לא השתנית, היית כזה קטן בבר מצווה, עכשיו אתה קצת יותר גדול. אותה מידות, אותן תכונות, אותה עצלנות, אותה עצבנות, אותו כעס. אז בשביל מה? בשביל זה בא הנשמה לעולם. שאל אותנו, אמרתי, זה טיל ישירות לכל אחד למהלך חייו, ואז הוא אומר לנו כאן כמה הדרכות. דרכה ראשונה, קבע לך קריטריון, קבע לך קנה מידה, והוא אישי לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. הקונטרס הזה עוסק הרבה בנושא של מידות. למה? כי אחד הדברים שהכי קשה לשנות באדם זה מידה. אדם שהוא עצבני, לשנות אותו לאדם נינוח, קטסטרופה, מכיר, היה לי חברותה, בישיבת ההסדר שבה למדתי נווה דקלים, חברותה מאוד קרוב, למדנו תקופה ארוכה ביחד, ואז הוא סיפר לי, יש לי אח באזור גוש קטיף, עצמונה, הוא אומר, תדע לך, זה בן אדם שמפחיד להתקרב אליו, גם הייתי רואה אותו מרחוק, נראה הר אדם, הוא אומר, אתה סתם מזיז לידו איזה דף, הוא גומר אותך במקום, הוא עצבני רצח. ואז הוא ספר לי, שככה הוא היה, מאז שהוא זוכר אותה בתורה, והוא החליט לעבוד על המידה הזאת. הוא החליט שאי אפשר לחיות בחיים בעצבנות, זה בלתי אפשרי. כי אתה עצבני, אז אתה עצבני על כל דבר, אתה כל החיים רואה אותם בצורה של עצבנות. אתה נכנס לבית, עצבני על אשתך, עצבני על הילדים, עצבני על הבוס בעבודה, אתה לא מצליח לסנוח מתוך החיים שלך. החליט לעבוד על זה, הלך להדרכות לרבנים מסוימים, קח לו 10 שנים של עבודה. אני הכרתי אותו אחרי 10 שנים, בן אדם מנוח מן הקצה אל הקצה, זה פשוט לא להאמין. עבד על עצמו, אבל תראו מה זה, לעשות שינוי במידה אחת, זה תהליך מאוד עמוק. זכור לי עכשיו תוך כדי הדברים, מכירים את השם עמנואל מורנו, הסגן אלוף שעדיין לא פרסמו את תמונתו ברבים, שמספר 2 בסיירת מטכ"ל. אז יש כמה כתבים על עמנואל מורנו, שהוא אומר, תראו, ללמוד תורה הרבה לא יוצא בגלל העיסוק הצבאי. הוא החליט, זה דבר מרתק, אני בכוונה מביא את הדוגמאות האלה מאנשי מעשה ולא מאנשי תורה, אברכים וכדומה. הוא החליט שבאותו פעם בשבוע שהוא מגיע לבית ביום חמישי בערב, הוא ואשתו מנסים לעבוד וללמוד על אחת המידות שהם צריכים לתקן. הוא אומר, לקח לנו, אשתו מספרת, מה היה? היא אומרת, לקח לנו שנים לעבוד על תיקונים של המידות הכי קטנטנות האלה. ולכן זה קשה במיוחד, וכשהנשמה יורדת למטה, הציפייה היא שהיא לא תשאר אותה נשמה, בדיוק כמו שהיא נכנסת לאוויר העולם, היא גם תצא ממנו. הציפייה היא שהיא תבנה את עצמה, שהיא תשכלל. הקדוש ברוך הוא בורא אותך עם כל מיני מידות, הוא רוצה לראות אותך קדימה לעבודה, לא רק לעשות כסף, לא רק קריירה, לא רק הצלחה, בהרבה מאוד תחומים, בבקשה. ולא רק, אני בכוונה מדגיש את זה, לא רק ללמוד תורה ולהקיף איקס דפים בגמרא ובכל מיני דברים, אלא בוא נראה אם אתה מסוגל גם לעשות שינויים פנימיים בתוכך פנימה. וזה נקודה קשה. כותב לנו אדמור מפיאסצנה, אם רצונך לעבוד את השם ולהעלות את עצמך מעלה בצורה אמיתית, ואתה לא תעמוד בשנת ה-70 כמו ביום הבר מצווה, תעשה קנה מידה. שנה הבאה, אני רואה את עצמי, שמי גולן, אני גולן של שנה הבאה, רוצה לראות עוד שינויון קטנטן. בדרך כלל המלצה היא בהדרכות פנימיות ועבודת המידות, לא לקחת שינויים דרמטיים. אבל לבוא ולהגיד, אני לא הולך גם לשנות את כל עולם המידות ואת כל המידות הרעות שיש, אני לוקח מידה אחת ועושה בשינוי. זה נכון גם לגבי בעל, גם לגבי אישה, זה מאוד נכון לגבי זוגיות, מאוד 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 נכון, זה נכון גם לגבי יחס לילדים, זה נכון לגבי הרבה מאוד דברים של, נקרא לזה, הרגלים בתוך הבית, של כל מיני תהליכים. זה יכול להיות עצלנות, זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות קפדנות, זה יכול להיות אלף ואחד דברים כל אחד יודע, ולכן הוא כותב את זה כקנה מידה פרטי לחלוטין, אישי, זוגי, משפחתי, כל אחד יעשה את זה בתוך ביתו. ואז, אחרי שאתה מדמיין לעצמך איזה ראובן תהיה בשנה הבאה, הוא בכוונה נוגע כאן בנקודות המאוד עמוקות האלה של השגות, של עבודת המידות, של תוכן פנימי, והוא יהיה לך מידה, הוא יהיה לך קנה מידה. התקדמתי או לא התקדמתי, או שנשארתי תקוע במקום. אם נשארתי תקוע במקום, זה אומר שיש בנו אנשים, ואולי כל אחד מאיתנו ברמה כזו או אחרת, שלפעמים תקוע לא מעט שנים, באותה נקודה בדיוק. אז הוא גדל יותר, אז השיער שלו טיפה יותר נהיה לבן, ואני יודע מה, האור מתחיל. בסדר. אבל לא זה המידה, לא בשביל זה באנו כאן לאוויר העולם, באנו כדי לעשות עבודה, באנו כדי להציב לעצמנו יעדים. אז היעדים, באופן כללי, הוא נותן לנו כאן, אמרתי איזשהו זבן ככה, קצת ניעור, ומהניעור הזה הוא רוצה לקחת כל אחד מאיתנו, ואומר, תציב אתה את היעדים שלך, אני לא הולך להציב לך יעדים. כל אחד בחייו שלו, אחד מהדברים המרכזיים ביותר בעולם זה הצבת יעדים. אנחנו מכירים את זה בתהליכי חינוך, אנחנו מכירים את זה בעבודת השם, מכירים את זה בעולם התורה, מכירים את זה ביעדים במשפחה, בכל תחום אפשרי הצבת היעדים היא קריטית. אבל כל מי שמכיר את תורת הניהול, ניהול מיטבי נמדד בתכנון נכון ובבקרה. גם לא מספיק להגיד, טוב, שנה הבאה אני אציב לי יעד כזה. איפה הבקרה שלך? אתה השגת? היום דורשים מאיתנו בעולם הניהול החינוכי ועוד ניהול כלכלי גם, שהיעדים תמיד יהיו מדידים. בוא נבדוק את עצמנו. הגעת לסוף שנה, הצבת יעדים בתחילת שנה, הצבת יעדים מדידים, בוא תראה אם אתה התקרבת לשם. אם לא התקרבת, סליחה, ידידי, לא עשית כלום כל השנה. אבל עבדתי קשה והצבתי מערכת שלמה, זה מאוד 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 נחמד, זה ללחוץ על גז בניוטרל. אותו דבר תיקחו את זה לקטע האישי, לעבודת השם האישית, הפרטית של האדם. אומר, אני כל כך רציתי, כל כך השתדלתי, מקסים, נחמד, מתוק, מדבש. יכול להיות שביעדים של לימוד התורה לקחת דף יומי, זה הרבה יותר מדהים. אתה אחרי שנה, 365 דפים, הספקת, זה משהו גדול, זה מאוד מוגדר. אם לקחת את זה בתחום של מצוות, שיפרתי את עצמי במצווה כזאת, מצוין. בתחום של מידות זה מורכב יותר. כי גם היעדים המדידים הם לא לגמרי קשה לכמת אותם בכמויות מאוד מאוד ברורות, אבל בהחלט נדמה לי שכל אחד נמצא בתוך מערכות חייו ורואה מסביבו אנשים, ואתם תשימו לב אם יש אנשים שמסביבכם עושים עבודה על תחום המידות, ובנקודה הזאת, ברגע שאדם מציב לעצמו יעדים, אחד הדברים הבאים הוא כותב לנו כאן, מעבר לאותו קנה מידה והצבת היעד, אתה צריך לבדוק כל הזמן כמה חסר לך עוד לראובן הדמיוני. האם עבודתך בתיקון מעשיך של יום יום יספיקו להשלים את הראובן של שנה הבאה? כלומר, לא מספיק יעד, לא מספיק שאתה יודע כבר לאן קבעת יעד מדיד, צריך תוכנית עבודה. כי בלי תוכנית עבודה יומיומי, אתה לא תגיע ליד, אתה פשוט תמצא את עצמך כעבור חצי שנה, שנה. תגיד, וואו, אני תקוע בדיוק באותה נקודה שבה התחלתי. אז בעצם לא עשיתי כלום. ראובן, איך כתב על אברהם? אברהם זקן בא בימים, אברהם של היום, הוא היה של היום. הוא לא אברהם של אתמול. לכל יום יש לו יד בפני עצמו. האם התקדמנו או לא התקדמנו? אז קודם כל, זה הפסקה הראשונה שאני רוצה, שלמדנו אותה. פסקה מיוחדת במינה, שהיא מדברת על עצם הצבת היעדים. הוספנו שהיעדים צריכים להיות מדידים, הוספנו גם, מי שרוצה, יכתוב לעצמו גם תוכנית עבודה. סיפור שאני מרשה לעצמי לספר, כאן הגיע אליי פעם, לא לפני הרבה זמן, מישהו בשכונה. אומר לי, אחרי איזשהו שיעור, למדנו משהו, אני יכול לשבת איתך? אמרתי לו, כן, הוא פותח. הוא אומר לי, תדע לך, יש משהו שאני חייב לתקן אותו. זה כל כך מורכב, אני מכיר את המשפחולוגיה שם, כל כך לא מקובל לדבר על דברים כאלה. הוא אמר, אני חייב לשפר אותו. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, אני עצבני רצח. עכשיו, אני אף פעם לא ראיתי את זה. כלומר, במערכות בית הכנסת וזה, אף פעם זה לא היה ניכר. הוא אומר, אני נכנס לעבודה, אין, כל מי שזז לידי, אני יורח חיצים לכל עבר. אני חוזר לבית, אותו דבר. ישבנו ככה, טיפה פרקנו את הדברים, קצת יותר לפרקטיקה. כי אמרתי, כל דבר כזה הוא מאוד מורכב לשנות. ואז הצבנו יעדים, קצת יותר, נקרא לזה לא ארוכי טווח, כי ארוכי טווח זה קצת נראה רחוק. וגם תוכנית עבודה, והצמדתי לו איזה מישהו שילמד איתו בספרים מאוד מאוד מסוימים, וזה היה מקסים, כי הוא בא ואומר לך, תשמע, אני מרגיש, בשביל הדבר הזה, כותב כאן גם האדמור, הוא כותב את זה בשפה שלו, כל הזמן תבדוק את עצמך, האם עבודתך, תיקון מעשיך של יום יום, יספיקו להשלים את הראובן של השנה הבאה, היום בשפה המודרנית זה נקרא מודעות עצמית, האם אתה מודע לעצמך? אם אתה לא מודע לעצמך, אז בכלל לא השפה שלנו. אם אתה מודע לעצמך, מה הם הכוחות החזקים שלך? מה הם החולשות שלך? מה לעשות? לכל אחד מאיתנו יש חולשות. עכשיו, צריך הרבה הרבה טכניקה איך עובדים עם חולשות. כי היום בכלל, בעידן הקאוצ'ינג והאימון העצמי, אנחנו לא מתנגחים בחולשות ולא מתקנים חולשות. מה אנחנו עושים? עוקפים אותם. לוקחים את החוזק הפנימי שלנו, את התכונות החזקות, ועוקפים את החולשות. זה באופן מאוד 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 גס. אני מדבר על הרבה טכניקות מסוימות. וככה אנחנו מצליחים להתמודד עם הרבה מאוד דברים. אבל אם יש חולשה שאני מרגיש שהיא צריכה תיקון כי היא תוקעת אותי בהרבה מאוד דברים, בבקשה, תהיה מודע לעצמך, תציב את היעדים, תבנה תוכנית עבודה, תכניס כאן מחלקת בקרה, האם אתה באמת נמצא בדרך ליעד. אם הגעת כעבור שנה ולא התקדמת בכלום, אז נשארת על עומדך, תזכור את זה. אז שנה הבאה כנראה תחשב מסלול מחדש ותחליט אם אתה רוצה לעבוד על אותו יעד, אז אולי תוכנית העבודה היא לא נכונה, אולי צריך עזרה חיצונית, אולי צריך כל מיני דברים, כמו שהווייז עושה לנו את זה בעשרות פעמים, אתה סוטה טיפה מהכביש, מהנתיב, טוב, חשב מסלול מחדש. אז בוא תחשב עכשיו את המסלול מחדש, אם אתה רואה שאתה לא מצליח להגיע. וככה, אדם שחי את חייו בצורה כזאת, אנחנו מדברים כרגע רק על עבודת המידות, אחרי איקס זמן, איקס שנים שכל שנה הציב לו יעד, תבינו שהוא 10 שנים אחרי הבר מצווה הוא אדם אחר לגמרי. נשמה שכל כך פיתחה את התכונות והמידות הפנימיות שבה למקומות מאוד גבוהים, וככה אחרי עוד 10 שנים הוא נמצא ברף בסקאלה מאוד 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 גבוהה. ובעצם בשביל זה הנשמה ירדה לאוויר העולם, לא שתצא בדיוק כמו שהיא נכנסה, פשוט בוגרת יותר עם פזם של כמה שנים, אלא שיהיה בעבודה, והעבודה הזאת היא מורכבת, היא קשה, היא נכונה, אבל לגבי כל תחום בחיים. אין תחום שהיא לא נכונה לגביו. בכלל, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד נכון לגבי כל אחד, השגרה היא בריאה לכולנו. אבל לא לשקוע בשגרה. תמיד לבדוק את עצמנו מחדש בכל תחום אפשרי. בית, משפחה, ילדים, עבודה, מערכות ארגוניות. אין מקום מקום ששוקט על שמריו ונשאר אותו דבר, הוא מקום רדום, יכול להיות שהוא גם נרדם בשמירה, נקרא לזה. ולכן, הנחת העבודה הראשונה, להציב יעדים, תוכניות עבודה. זה דבר ראשון. יש לנו עוד זמן? אתם תגידו. כן? טוב, בוא ניתן עוד איזשהו קטע. הקטע הבא כבר נכנס עמוק מאוד לתוך הנפש. והוא מנסה לעזור לנו להבין את נבחי הנפש, את נבחי העולם הכל כך עמוק שהקדוש ברוך הוא ברא נשמה שהיא כל כך מורכבת. בואו נקרא אותו ואחרי זה ננתח אותו גם יחד. נפש האדם, זה הפסקה שנקראת שם ת', אוהבת להתרגש, לא על שמחה לבדה, רק גם סתם להתרגש אוהבתי. אפילו להתרגש בעצב ובחייה רוצה. אוהב האיש לראות מראות איומות. אתם מכירים את אלה שאוהבים לראות סרטי אימה? זה בדיוק מהנקודה הזאת. האדם לפעמים אוהב לראות דברים מאוד איומים. לשמוע מעשיות נוראות. אתם מכירים את הקטע הזה שאתה נוסע בכביש? אתה רואה פקק מאוד גדול, אבל בעצם הפקק הוא לא פקק אמיתי, כי ראו תאונה וכולם רוצים לראות רגע מה קורה שם. זה קשור למה שכתוב כאן. לשמוע מעשיות נוראות עד כדי לבכות, כדי להתרגש על ידה. אני חוזר רק רגע למשפט הראשון. נפש האדם אוהבת להתרגש. כרגע הוא רק הגדיר את זה כאוהבת. עכשיו הוא מעלה את זה עוד שלב. הילוך הרבה יותר משמעותי ומחייב. חוק וצורך הנפש היא כשאר חוקותיה וצורכויותיה. זה הצרכים של הנפש. נפש לא מסוגלת לא להתרגש. זה בערך כמו שאתה אומר לאדם, אל תאכל. אדם יכול בלי לאכול? לא, הוא יכול להחזיק מעמד יום, יומיים, שלושה, זהו. כמו שתגיד לבן אדם, אל תישן. אל תנשום. אז כשאתה נכנס לנפש, לנפש יש לה חוקים וצרכים משלה. היא אוהבת את ההתרגשות, היא זקוקה להתרגשות, היא חייבת התרגשות. עכשיו מחבר לנו את זה אחד ועוד אחד בעבודת הנפש. אומר, אם אתה יודע בין כה וכה שהנפש שלך, של כל אחד, מגיל 0 עד גיל 120, כולם צריכים את ההתרגשות כמזון רוחני נפשי לנפש. לכן רק האיש המשלים חוקה זאת בעבודה ובהתרגשות התורה והתפילה שומר נפשו. תראו את צמד המילים המיוחד הזה. הוא שומר את נפשו. ממה הוא שומר אותה? שלא תתמלא בדברים אחרים. כי הרי אם הוא לא ימלא אותה בהתרגשות חיובית, מה יקרה לה? היא תתמלא בהתרגשות שלילית. מה שאין כן מי שעבודת קודשו בלא התרגשות היא, אז או שתבקש לה הנפש התרגשויות אחרות זולות, אף של עבירה להשלים חוקה, או שסוף סוף כל סוף תחלה אחת ממחלות הנפש, מחוסר אחת מצורכיותיה. הוא ממש מדבר על מחלת נפש כבר. הוא מתאר לנו כאן איזשהו תהליך נפשי עמוק בעבודה פנימית של עולם הנפש, והוא אומר לנו, תדעו לכם, עולם ההתרגשות, עולם הרגש, הוא עולם הכרחי. אנחנו צריכים גם לדעת להגדיר אותו נכון, את עולם הרגש. אנחנו מאוד מאוד זקוקים לו, אתה זקוק לו בזוגיות, אתה זקוק לו בילדים, אתה זקוק לו בחיים, אבל אתה צריך גם למקם אותו נכון למול עולם השכל. אבל דע לך, אין אפשרות לחיות בתור אדם בריא בנפשו בלא התרגשות בתוך האדם. ואז אומר לנו, מכאן אתה צריך עכשיו להציב לעצמך את הדברים הללו למטרה. אם תדע ותחכים ותשכיל למלא את חוק הנפש הזה ברגשות מאוד חיוביים, ברגשות של שמחה, זה יכול להיות כל רגש חיובי של שמחה, ברגשות של עבודת השם, ברגשות של בית שיש בו הרבה מאוד, בבית רגיל, נורמל, יש בו הרבה מאוד רגשות חיוביים, בריאים מאוד מאוד מאוד, מקסים וטוב. אם לא, אז לכו תעיינו מה קורה להרבה מאוד מבני נוער. שמה בעיקר המכות המאוד מאוד גדולות שאנחנו עוברים בצורות שונות ומשונות, כי הם זקוקים לרגש הזה, ואם הם לא מצליחים מכל סיבה שבעולם לקבל אותו מעולם הקודש, מעולם החיוב, הם ימלאו אותו בוודאות בעולם החוליני. מי שלא מכיר מספיק, אני לא אמליץ לראות, אבל לכו לחופים מסוימים בקיץ, ביולי-אוגוסט, יחשכו עיניכם, פשוט יחשכו עיניכם לראות את טובי בנינו ובנותינו מהאולפנות והישיבות הטובות ביותר, ואני חותם על מה שאני אומר, כי אני יודע את הדברים בצורה ודאית, נמצאים שם בעולם של רגשות הזויים לגמרי, של סמים ושל זנות ושל אלף ואחת דברים. מפחיד לחשוב רק על עצם העניין. מה אומר לנו? אומר לנו אבל כלל ברזל. דע לך, ככל שאתה בצורה יוזמתית, יוזם למלא רגשות יותר חיוביים את עצמך, את הבית שלך, את הילדים שלך, אז מילאת את הצורך ואת החוק הנפשי. ברגע שלא, נאמר שאתה רק אדם קר כזה, שחלטני, ואומר לו, אני ורגש זה בכלל לא בא ביחד, נשאיר אותו בצד, אז דע לך, זה בטוח ייכנס, אין שאלה. זה רק השאלה היא מאיזה פרצה זה ייכנס. אז תהיה מספיק חכם ותיקח את עולם הרגש הזה, תבנה אותו. אני אחבר את זה לקטע הראשון, כי עולם הרגש הוא אחד העולמות החזקים ביותר בתוך טכניקות העבודה, עבודת המידות. ולכן הבאנו אותו כאן בהקשר של היעדים הכלליים בעבודת המידות שלנו, כאשר אחת מהאסטרטגיות של העבודה זה למלא את עצמו בעולם רגשי בריא נכון, וזה נכון לגבי כל בן אדם מגיל אפס עד ועד בכלל. אז זה הקטע השני שהוא נותן לנו כאן איזשהו טכניקת עבודה של עולם הרגש, של מילוי פנימי, ואז נעבור לקטע השלישי. אבל תכוונו אותי, גברת שלומי, כמה זמן יש לנו? אני לא רוצה... תכוונו אותי בזמן. שאנשים ירגישו חופשי לצאת, ברגע שנראה שכולם יוצאים גם אני אצא. טוב, נעבור לקטע האחרון. קטע שאני גם חושב שהוא מאוד קריטי ליעדים ועבודה נכונה, ואני יודע טוב מאוד שאני מדבר כאן לאנשים שרובם ככולם, אנשים רגילים, עובדים, חיים את החיים של העולם הזה בצורה בריאה, ורוצים את הקודש, ורוצים את העולם המצוותי. דווקא אליהם אני חושב שהדברים מכוונים בעצמות על. בואו נראה את הקטע האחרון. אם עלו לך כללים בעבודה ובמוסר, מוטב, מצוין. אני משתמש במילה שלי, מצוין. אני אסביר טיפה את המשפט הראשון. אם כתוצאה של תהליך של חיים, אתה מקבל על עצמך כל מיני כללים, מה צריך לעשות, מה צריך להימנע, כללים אישיים, זה לא כללים של התורה. עזבו את התורה נתנה את הכללים שלה, זה כללי מינימום, התורה אף פעם לא נתנה כללי מקסימום, גם במצוות, גם בעולם המידות. אוקיי, עכשיו אני לעצמי, אני, אשתי, הילדים וכו'. אם עלו לך כל מיני כללים שאתה מבין שאני בתוך הבית קובע כל מיני כללים, אני לעצמי, בוא נתחיל לאדם לעצמו, קובע לעצמו כללים בעבודת השם, במוסר, במידות, בתחומים היותר עמוקים שרק הוא בינו לבין עצמו יודע, ואולי גם אשתו. מוטב, זה דבר בריא. זה אומר שמתנהל פה תהליך פנימי. ואם לאו, אם אתה רק זורם בזרימה של החיים, יאללה, עזר, נו, תפסיק להיות כבד. זרום, תעביר את השנה הזאת. עוד היא, או שאין אתה שוקע את עצמך ואת חייך בתורה ומוסר, או ששוטה אתה. ואינך מרגיש את כישלונותיך ואת ניצחונותיך, והם תמיד יבואו ביחד. מיד נסביר. כי האיש המשתדל להמשיך את כל חייו לתורה ומוסר, על כן מוצא מניעות ועיכובים. לא חיצונים בלבד, כעול הפרנסה וכדומה, רק גם בקרבו פנימה. בעצלות. מתי הוא ירגיש את העצלות? כשהוא הציב לעצמו יעד שהוא לא מצליח לעמוד בו. מקודם הבן אריה לוי איזושהי דוגמה. הצבת לעצמך יעד ואתה לא עומד, אז אתה שואל עצמך, רגע, מה כאן לא נכון? אז אני צריך כנראה לעשות תוכנית אחרת. אבל מתי אתה תרגיש את זה? רק אם הצבת יעד. רק אם אתה משתדל ללכת לאיזשהו כול. ואם אתה לא, אין לך שום דבר. פעם, אני עוצר שנייה, דיברתי עם תלמיד אצלי בישיבה, נער, שאתה תגיד לי, מה השאיפה שלך? מסתכל עליי, אין, אני שואל אותו, אין לך משהו, חלום כזה שאתה אומר, וואו, אני אעשה כך וכך, לא יודע, אני אעשיר, אני, משהו, שאיפה שיהיה. אומר, אני אומר לך את האמת, אין לי, זו הייתה שיחה אישית, אף אחד לא שמע אותן. שמעת כאן בבוקר, הוא אומר לי את הדבר המזעזע, אני לא יודע. ואז שואל אותו שאלה עוד יותר קשה. אתה רוצה לקום בבוקר? ואז הוא אומר לי, אני לא יודע. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי כשבן אדם אין לו שום משהו שמושך אותו, קשה מאוד לעבוד. מאוד מאוד קשה. אתה מבין שהתחום של העיסוק צריך לעבור למערכות נפש אחרות לגמרי, לאנשי מקצוע יותר. אבל כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו יעדים. אז כל אחד יש לו את היעדים הכלכליים שלו. מן הסתם. אני רוצה להגיע לבית, אני רוצה כבר להגיע לגיל X, כבר בלי משכנתה על הראש, על הצוואר, אני רוצה שהילדים ילמדו במקומות טובים, אני רוצה שיהיה לי ככה וככה, אבל כל זה ביעדים הכלכליים, וגם זה נכון, כי גם כאן אתה מסיק לעצמך כל מיני כללים, איך אני מתנהל נכון, איך אני לא מתנהל נכון, אז האדם ששקוע בלי סוף במינוס אוברדרפט אחרי X זמן, והוא בא ואומר, יאללה, מספיק, מה זה המחלת נפש הזאת, היא אוברדרפט אינסופי. אני יוצר, אז אני מנסה ללמוד נכון איך להתנהל. יוצאים לך כללים בתוך החיים. על כן מוצא מניעות ועיכובים לא חיצוניים, בלבד כעול הפרנסה וכדומה, אגב, מקרבו פנימה, עצלות, נטיות ומידות רעות רחמנא ליצלן. וכיוון שהוא עוסק תמיד בהשתדלות ובמלחמה זו, לפעמים נכשל, לפעמים מנצח, על כורחו יוצא לו כללים. באופן זה ובתחבולה זו מנצח. ובאופן זה ותחבולה זו נכשל. זה הכללים שמתכוון כאן האדמור מפיאסצנה. תסיק מה הדרכים המתאימות לך, לביתך, לאשתך, לילדים. וככה אתה תלמד איפה אני צועד, איפה אסור לי ליפול. ומי שאין עולים בקרבו כללים לעצמו, סימן הוא או שאינו ממשיך את חייו לתורה ומוסר ואינו לוחם, אין לו לא ניצחון ולא כישלון. הוא לא, הוא זורם. גדל כאדם דתי, כן, למה אתה דתי? כי הורים שדתיים, למה הם דתיים? כי הסבא שלהם. ואני זורם, כן. זו הסיבה היחידה, כן, ככה. זורם בלי שום בדיקה עצמית. או שהוא שוטה שאינו מרגיש את עצמו לא כישלונו ולא ניצחונו. כדי להסביר את זה, אני חושב שניגע ובזה נסכם בעצם את הלימוד שלנו. ניקח ממקום אחר לגמרי. בגלל שאני עוסק הרבה בחינוך, וזה בעצם עיסוק המרכזי שלי, פעם הראיתי לתלמידים, אני משאר עצמי שהמבוגרים כאן מכירים, אחד משחקני הכדורסל האגדיים ב-NBA, קוראים לו מייקל ג'ורדון, יש לו סרטון מדהים. הוא מתאר בסרטון כמה פעמים הוא נכשל. הוא נחשב השחקן כמעט הטוב ביותר שהיה אי פעם, דוקטור ג'י היה יותר ממנו, אבל הוא מתאר כמה פעמים הוא הפסיד משחקים. והוא מתאר, פשוט הוא אומר לך, את המשחק הזה ואת האליפות הזאת ואת זה, וכשהוא חותם את הרצף של המשחקים, אתה שואל עצמך, רגע, אבל הוא הטוב ביותר בעולם. הוא הביא את הניצחונות הכי גדולים של הקבוצה שלו. ואז הוא אומר, ובגלל זה, בגלל כל הכישלונות הללו, למדתי לנצח את הכל. ואז הוא מתאר בעצם את התהליך החיובי של, חז"ל אומרים את זה, שבעתיים יפול צדיק וקם. הקימה היא לא בגלל שהוא נפל 7 פעמים. הזכות הגדולה שלו הייתה בגלל שהוא גם אפילו אחרי 7 נפילות, הוא מצליח לאסוף ולאגור לעצמו כוחות אדירים. כאן מה שהוא מתאר לנו כאן, הוא אומר, אדם שקובע לעצמו יעדים, נמצא במלחמה מתמדת של החיים, במלחמה מתמדת לא הכלכלית, אני עוד פעם, בורח ממנה, הולך לכיוון הרוחני, המידותי, עבודת השם. ברגע שהוא נמצא, אז בטוח יהיו לו נפילות, בטוח יהיו לו קשיים. אדם שרוצה, רוצה מאוד 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 לא לכעוס היום. אז הוא משתדל, ואולי פעם אחת כעס במשך היום, הוא כבר כל כך כועס על עצמו, וזה הכי בעייתי, שהוא מתחיל לכעוס על עצמו. אז חז"ל אומרים לו, חכה, בסדר, אז נפלת פעם אחת. מיד, שנייה אחרי זה, תחזור לאותה קבלה, בערב. לפני קריאת שמע על המיטה, תבוא ותגיד, רגע, מה שכעסתי, אני מצטער, מוחל, מבקש סליחה וכו' וכו' וכו'. רק ככה אתה תתקדם, רק ככה אתה תקבע לעצמך כללים. לפני כמה זמן אמרו לי, יש לך 2 תלמידים, הם כמעט והולכים מכות שם, מדובר במבוגרים, שמיניסטים, תעצור שם את העסק, זה קצת מסוכן. אני הולך מיד לשם, קורא לאחד מהם שאני יודע שהוא המורכב. הוא יושב אצלי בתוך החדר. מי שלא יודע, יש לי ישיבה תיכונית כאן בפתח תקווה. ואז אני רואה אותו מאוד 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 עצבני. והוא ככה מתנשם ומתנשף. הבאתי לו כוס מים. שותה לאט לאט, לקח לו 5 דקות להירגע אצלי בחדר. אני שואל אותו, אוהב את המצב הזה? מסתכל עליי, לא יודע מאיפה השאלה נחתה עליו. אומר לי, מאוד לא. אתה רוצה שנעבוד עליו? אומר לי, מאוד. אני כועס על עצמי שאני לא מצליח לעצור את עצמי. עכשיו, בואו תיקחו, כל אחד יודע לקחת את זה לכל המערכות חיים שלו, זה לא רק נערים. לי יותר קל להביא דוגמאות מנערים, כי אתם לא נערים. אז זה הרבה יותר קל, אבל כשכולנו יודעים שבתוך בית, ובתוך זוגיות, ובתוך ילדים, ואלף ואחד דברים שאתה חי בהם, אם אני רוצה לסכם בעצם את מה שלמדנו. הכותרת של הנושא היה להציב יעדים בעבודת השם, בעבודת המידות, דברים שהם לא מקובלים. אני כבר אומר לכם, להציב יעדים בלימוד תורה יש הרבה. אומרים לך, תספיק דף יומי, תספיק את זה, להציב יעדים במשפחה זה גם, אתה משתדל עם ילדים, כלכליים יש גם. בעבודת השם זה אחד הדברים הכי קשים. אז הוא דיבר איתנו שלא תבזבז את חייך לריק, תציב יעדים פנימיים, אישיים, זוגיים, משפחתיים, שלא תהיה ראובן של שנה הבאה כמו ראובן של שנה הקודמת, ולא זזת בשנת ה-70 לחייך כמו בשנת הבר מצווה, ואחרי זה נתן לנו איזשהו כלי עבודה. תמלא את עצמך תמיד, אחרי שצבת את היעדים, תוכניות עבודה, באיזשהו תהליך חיובי, מילאת את זה בצד החיובי, אז לא ייכנסו שם גם כוחות שליליים לתוך המערך הנפשי הזה. ולבסוף הוא אמר, קבע לעצמך את הכללים שהם באים מתוך אותם כישלונות והצלחות, אתה קובע לעצמך את הכללים. אז אני מאחל לכולכם, יישר כוח, אמרתי על עצם הלימוד, ההתכנסות, הצבת יעדים, טובה, תקינה, ושהדברים יהיו לעילוי נשמתו של אורי שלומאי. ערב טוב, שבוע טוב.
תודה רבה לרב גולנדין, לא יצאנו בהתחלה, ראש ישיבה של המרחב.
כן, דייה למרחב.
תודה.